הדבר שבאמת מגניב בזכוכית זה ההפתעה. כי זה לא משנה מה אתה עושה כמעט, תמיד אתה לא רואה תוך כדי עבודה בסופו של דבר מה יצא לך בסוף. אפילו בניפוח אתה לא רואה את זה עד הסוף, כי הזכוכית היא לוהטת, ואתה בעצם מכניס אותה לתנור שמתקררת בו, ורק אחרי שאתה מוציא אתה רואה לגמרי מה יצא. ובתחום שאני עוסקת בו זה אפילו הרבה יותר הפתעה, כי אתה מכניס דברים לתנור, אין לך מושג, יש לך מושג איך הם יצאו בסוף, אבל זה עדיין הפתעה, הרבה פעמים זה ממש לא יוצא כמו שחשבת, ויוצאים דברים שאתה בכלל לא האמנת שיכולים לצאת, או להפך, לא יוצא כלום, זה גם... וגם הקסם הזה של לראות חומר לוהט שאתה יכול... ובזכוכית הרבה פעמים אתה גם פותח את התנור באמצע בעצם בשביל לראות לאיזה טמפרטורה זה הגיע, וגם בניפוח, ממש רואים את הזכוכית לוהטת, זה משהו ש... זה ממש, לדעתי זה אחד הדברים שמפנטים אנשים, שעובד עם חומר שהוא לוהט.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מעניין, פודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים מעניינים על התחביבים או התשוקות המעניינות שלהם, והיום אנחנו מארחים את מיכל שני. היי מיכל.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין.
טוב, אז אנחנו עוד מעט נדבר על התחביב שלך, או בעצם העבודה שלך, שזה זכוכית, שזה נשמע ככה מאוד כללי, אנחנו נפרט את זה עוד מעט, אבל בואי תספרי שנייה קצת על עצמך, מי את, מה?
על עצמי, טוב, בפן המקצועי, אני אהבתי אומנות מאז שאני זוכרת את עצמי.
רגע, שנייה, אנחנו נגיע לזכוכית, ספרי על עצמך.
על עצמי בפן הלא מקצועי, זה החלק הפחות מעניין. נולדתי וגדלתי בישראל, זהו, אני נשואה פלוס חתול, גרה ביבנה, הסטודיו שלי הוא במושב שפיר. לאורך כל השנים התעסקתי לא רק בזכוכית, עבדתי בעוד דברים, בכל מה שקשור לאינטרנט, אז אולי גם ככה קצת הכרנו דרך טוויטר, כי...
דרך אגב, אני שואל את האורחים מין סט כזה של שאלות קבועות, ואחת השאלות הקבועות היא איך הגעת לטוויטר?
איך הגעתי לטוויטר? אני הייתי לפני שנים האמת שהגעתי לטוויטר, אבל לא, בכלל לא נכנסתי לזה, ואז אני חושבת שמה שקרה באחת הבחירות, פתאום הייתי מאוד, נכנסתי לזה יותר מדי חזק, ניסיתי לראות מה יקרה וזה, כולם כתבו שם תחזיות ומצאתי את עצמי בטוויטר, שזה היום ונורא.
במיוחד הקטע הפוליטי.
כן, הקטע הפוליטי שם מזעזע, אבל זה מה שבסוף גרם לי להיות שם, שזה כן. כן, היום ונורא.
אוקיי, אז עוד כמה שאלות ככה עלייך כדי שנכיר אותך. חופשה מושלמת מבחינתך.
וואו, איטליה כנראה.
איטליה, לא משנה איפה, מה, למה, כמה.
לא אכפת לי, רק שיהיה איטליה.
טוב, אני מזדהה. אני טועה אם איטלקים יודעים כמה טוב להם במדינה שלהם.
כן, מגיעים אמא שלי, עם בעלי, זה מדהים שם, ממש.
כן. החוויית ילדות הראשונה שאת זוכרת.
וואו, זה נורא מוזר, אבל הדבר הראשון שאני זוכרת זה משום את הבר מצווה של בן דוד שלי, שהייתי כנראה איזה בת 3, אז אני לא יודעת אפילו איך זה אפשרי, אבל יש לי איזה זיכרון משם, שכל המשפחה הייתה יחד, ולא יודעת, זוכרת אורות צבעונים, נורא מוזר, כאילו, עד היום לא הייתי, אני באמת זוכרת את זה, או שסיפרו לי את זה, ואני פשוט זוכרת את זה. כאילו.
זה הגיוני, גם לדעתי, כן. חלק גדול מהחוויות שלנו, זה חוויות ששלפנו אותם מהזיכרון מחדש כל כך הרבה פעמים, שלא בטוח ש... שבכלל חווינו אותם, בטח לא ככה, כן. יפה. מנה במסעדה, או בכלל שאת זוכרת, הכי טעימה שאכלת, הכי מיוחדת, הכי זכורה?
וואו, מנה במסעדה. היינו פעם בגולן, היה שם... נו, קוראים לזה... אני לא יודעת אם אומרים שוש ברק או שיש ברק, אז זה קצת מפדח להגיד את זה.
שיש ברק זה... לדעתי, לא?
שיש ברק, זהו, אני גם חושבת על זה, כזה פדיחה שאני אף פעם לא זוכרת, ברוטב עגבניות, משהו כזה, לא יודעת, זה משהו, אני לא יודעת אם זה היה אותנטי או לא, אבל זה היה פשוט טעים ברמות, אז זה ממש זכור לי. אבל אני לא איזה, כאילו אני אוהבת מסעדות, אבל אנחנו אוכלים כשר, כי אני נשואה לאדם דתי, אז כאילו המגוון הוא לא...
אוקיי, טוב, שאלה אחרונה, חלום חיים?
שלום חיים, לחיות עלי איפשהו במקום יפה בעולם. האמת הייתי שמחה לחיות חלק מהחיים במקום אחר, בלי קשר למצב במדינה. תמיד רציתי, זה היה מין חלום כזה, אתה יודע. כן. גם בקטע האומנותי, זה הרבה אומנים עושים את זה, ולי לא יצא. אז מקווה שאולי פעם יצא לי חלק מהחיים להיות באיזה מקום כזה
ממליץ מאוד.
כן.
זה לא שחייתי המון זמן מקום אחר, יצא לי תקופות לגור בארצות הברית, שנה פה, חצי שנה שם, וזה חוויה מאוד פוקחת עיניים בעיניי. גם תרבות אחרת, גם אופי שונה של מקום, גם הכל הרבה יותר רגוע.
כן.
הקצב, אתה פתאום מגלה שהקצב יכול להיות קצת שונה ממה שאתה רגיל לחיות בישראל. יפה, אז אחרי שהכרנו אותך, בואי נדבר קצת עלייך ועל זכוכית, וכאילו, מה זה זכוכית בכלל?
מה זה זכוכית? זו שאלה.
זה מין חומר מאוד שונה, משונה, אני זוכר שמישהו פעם אמר לי שזה בכלל נוזל.
כן, זה הגדרה, האמת שפעם שאמרתי שהיו אומרים נוזל כפו, הבנתי שהיום זה כבר לא נחשב למדויק, קוראים איזה okay. מוצק עם מורפי או משהו כזה, אני לא יודעת להגיד את ההגדרה המדעית מדויקת, כי אני לא מומחית יותר מדי בכימיה, אבל כן, זה מוצק שהוא לא, הוא לא רגיל, יש לו כאילו תכונות של נוזל בעצם, זה כאילו נוזל שהוא בטמפרטורה, כי במצב שהוא נמצא, כשאנחנו בטמפרטורת החדר, אז הוא נראה לנו מוצק, אבל הוא לא באמת מוצק. פעם חשבו גם למשל שחלונות עתיקים הם ממש שהולכים ונוזלים כלפי מטה, עד שהם, כן, למרות עם הזמן הבינו שזה לא, שכשהיו מייצרים כמה זכוכית, אז חלקים היו יותר רבים וחלקים יותר דקים, זה גרם לזה, כי מאוד קשה לייצר זכוכית בעובי אחיד. בעצם, בשביל לייצר את זה אחיד, צריך מכשור מאוד איזה. גם כשעובדים בסטודיו, אז תמיד הקצוות נהיות יותר עבות, או יותר דקות, תלוי. כן, זה קצת כמו נוזל, שאתה תמיד בקצה תראה, נגיד שנשפך קפה, אז אתה רואה שהקצוות הם מעובים. אז אותו דבר בעצם, באופן
בסיום. בגלל מתח פנים ודברים כאלה, אני מניח.
כן, יש לזה, כשאתה מחמם, אז בפלטות זכוכית שמייצרים אותם, במיוחד לתחום האמנות, אתה ממש רואה שהקצוות תמיד נהיות הרבה יותר רבות מהחלק האמצעי, ואתה צריך מאוד מאוד להיזהר גם שלא, אם אתה עושה קערה למשל, להיזהר שזה לא יהיה כבר עבה מדי בצד אחד, ודק מדי באמצע, וממש יהיה לך חור בסוף בזכוכית.
הבנתי. אז התחלת להגיד קודם, לספר קודם, איך בעצם הגעת להתעסק בזכוכית?
תמיד אהבתי אמנות, כאילו מאז שאני זוכרת את עצמי בערך, וגם המשפחה שלי עודדה את זה אולי קצת יותר מדי. כאילו אצל רוב האנשים זה הפוך, אצלי זה היה כזה הסטאפטות, וזה באו מאירופה כולם, וזה היה מאוד כזה, באו מהאזור של בודפשט, ומאוד אהבו אמנות, ומאוד התלהבו ש... שאני בקטע, ואז עם השנים הלכתי, גם למדתי פרטי וכל מיני דברים אחרים, ואז בסופו של דבר הלכתי ללמוד בבצלאל. ובצלאל שחיפשתי מה ללמוד, אז מה שנראה לי מעניין זה מחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית. דווקא נמשכתי לזה בגלל התחום של עיצוב תעשייתי קרמי. שזה בעצם לעצב דברים לתעשייה, אז העיצוב תעשייתי הזה היה הדבר שכולם רוצים ללמוד, וגם התחלתי, אז היינו צריכים לבחור מסלולים, אז בחרתי את זה כמסלול ראשי, ואת הזכוכית כמסלול משני, אבל אחרי זה רבע סמסטר הבנתי שאני צריכה להחליף ביניהם, שאני הרבה הרבה יותר אוהב זכוכית, אז מרצה שלי ממש עזרה לי להחליף ביניהם באמצע, כאילו תוך סמסטר פשוט החלפתי ועברתי לזכוכית, וזה היסטוריה, מה שאני
הסתכלת אחורה?
מה?
ומאז לא הסתכלת אחורה?
כן. תמיד היה לנו גם במחלקה, היינו צוחקים הרבה על הקטע, החבר'ה שהזכוכית היו אומרים, מה הזכוכית זה הרבה יותר שווה מקרמיקה, מי בכלל רוצה כבר, זה אחרי שאתה מתחיל להתעסק בזה, כבר לא בא לך כאילו יותר מדי להתעסק בקרמיקה, אתה עדיין היינו חייבים, אבל לא, אתה יודע.
מה כל כך מושך בעיסוק בזכוכית?
אני חושבת, הדבר שבאמת מגניב בזכוכית זה ההפתעה. כי זה לא משנה מה אתה עושה כמעט, תמיד אתה לא רואה תוך כדי עבודה בסופו של דבר מה יצא לך בסוף. כמעט אף פעם, חוץ מבתחום של עבודה עם מבאר, ששם אתה די רואה בעיניים מה יוצא, אבל בתחומים אחרים אתה ממש, אפילו בניפוח, אתה לא רואה את זה עד הסוף, כי הזכוכית היא לוהטת, ואתה בעצם מכניס אותה לתנור שמתקררת בו, ורק אחרי שאתה מוציא אתה רואה לגמרי מה יצא. ובתחום שאני עוסקת בו זה אפילו הרבה יותר הפתעה, כי אתה מכניס דברים לתנור, אין לך מושג, יש לך מושג איך הם יצאו בסוף, אבל זה עדיין הפתעה, הרבה פעמים זה ממש לא יוצא כמו שחשבת, ויוצאים דברים שאתה בכלל לא האמנת שיכולים לצאת, או להפך, לא יוצא כלום, זה גם, זה קורה גם הרבה. אז ההפתעה הזאת, זה ממש, היינו באים, הייתי באה בבוקר לבצלל, רצה לתנור לפתוח, לראות כאילו מה יצא לי מהזה. ששם זה היה עוד יותר הפתעה, כי התנורים גם היו ישנים, אז זה לא תמיד... אז באמת היה הרבה פעמים מאוד מפתיע, טוב, הכל התפוצץ וגם קרה. אבל זה, וגם הקסם הזה של לראות חומר לוהט, שאתה יכול, בזכוכית הרבה פעמים אתה גם פותח את התנור באמצע בעצם בשביל לראות לאיזה טמפרטורה זה הגיע, וגם בניפוח, ממש רואים את הזכוכית לוהטת, זה משהו ש... זה ממש, לדעתי זה אחד הדברים שמפנטים אנשים, שעובד עם חומר שהוא לוהט, פשוט זה מדהים כאילו...
את יודעת מה אומרים על שלושה דברים שאף פעם אתה לא מתעייף, בני אדם לא מתעייפים לראות, כן? זה אש בוערת, מים זורמים ואנשים אחרים עובדים.
זה לגמרי, זה לגמרי. אז זה ממש, האש הבוערת, זה אחד הדברים לדעתי שממש מושך אנשים.
באיזה טמפרטורות עובדים עם זכוכית?
זה נורא תלוי באיזה תחום אתה עובד. בתחום שלי, שזה עבודה עם תנורים, אז מ-600 ועד 800 ומשהו, אני בדרך כלל מגיעה הכי רחוק ל-780, 790, כי זה הסגנון של מה שאני עושה. בניפוח זה יותר, זה בעצם 1,000 ומשהו, יש תנור שעומד והוא 1,000 ומשהו, אז העבודה עצמה נדמה לי, הזכוכית היא סביב ה-1,000 מעלות, ואתה לא באמת יודע, אתה כל הזמן צריך לחמם אותה כדי שתישאר פחות או יותר, בטמפרטורה שאתה יכול לעבוד, אתה לא מודד את זה, אז רואים שהיא ככה מתרככת ואפשר לעבוד איתה. במעבר זה גם סביב ה-1,000, ויש תחומים שבכלל לא עובדים בכלל עם חום, כאילו זכוכית קרה קוראים לזה, ואתה פשוט חותך או משאף או דברים כאלה, זה אנשים שאוהבים הרבה רעש ומים ודברים כאלה, כי זה הפוך לגמרי, זה כל השיוף של זכוכית הוא נעשה עם מים, כי זכוכית היא מתחממת, אז פשוט זה לעבוד בתוך מפלי מים שמשפריצים עליך, משהו כזה, זה אני למשל בדיוק ההפך מה שאני אוהבת, אבל יש אנשים שאוהבים את זה, שאוהבים בלי אש, רק לחתוך ולשייף, וזה גם תחום ענק.
אוקיי, אז אמרת לי אתמול שבעצם כשאת אומרת לאנשים שיש לך סטודיו זכוכית, הם בטוחים שמדובר בניפוח, כי זה פחות או יותר מה שאנחנו מכירים, אבל זה לא מה שאת עושה.
לא, ממש לא. לא
אז
לא
בואי תספרי לנו מה את עושה.
אני עובדת בתנור בעצם, יש לי תנור שהוא מיועד לשריפת זכוכית, בעצם בקרמקה וזכוכית שמכניסים לתנור, קוראים לזה שריפה, זה המונח, ויש בעצם תנור ענק עם ספירלות, שמכניסים את הזכוכית, זה יכול להיות על תבנית, זה יכול להיות בלי תבניות, רק לחבר כל מיני לוחות זכוכית, זה יכול להיות... עבודה עם כל מיני אבקות, בעצם מכניסים את הזכוכית לתנור, ומעלים את זה לטמפרטורה שהזכוכית מתחילה בעצם להינתך, או אפילו לא להינתך, אלא רק בעצם, למשל כשלוקחים פיסות זכוכית, אז הן מתחברות אחת לשנייה, הן אפילו לא ניתחות, או להתכופף. בעצם מכניסים את זה לטמפרטורה שהזכוכית מתחילה להשתנות, ואז אפשר לייצר... מגוון עצום של דברים שונים, משתמשים בזה גם בעיצוב, גם אפילו ביצירת חלונות היום, משתמשים בטכניקה הזאת הרבה פעמים, זה ממש,
זו
טכניקה שהיא אדירה בגודל.
אז תני דוגמאות לדברים שאת מייצרת.
אני יותר בתחום של האומנות, אז זה קשה כאילו להגדיר, אבל אם אני למשל אסביר על טכניקה מרכזית שאני עובדת בה, אז עבודה עם אבקות זכוכית, שזה באמת נראה לי משהו שרוב האנשים בכלל לא מכירים, למרות שבעולם הזכוכית זה משהו שהוא כבר ותיק.
אבקת זכוכית קורא... נשמע כמו אבקת חשמל. מה זה אבקת
כן,
זכוכית?
כן, אז אני גם לא ידעתי שיש דבר כזה עד שהגעתי לבצלם, כאילו מי חושב שאתה יכול לקחת זכוכית, זה אבקה ולעבוד עם האבקה. ידעתי שיש אבקת זכוכית, לא ידעתי שאפשר לעבוד עם האבקה ולעשות ממנה פסלים. בעצם אתה, היא נראית כמו אבקת זכוכית, היא ממש, היא נראית כמו סוכר או גרגירים יותר גדולים, אז תלוי איך תוכנים, וכשאתה שם את זה בתבנית ומכניס לתנור, אז אתה יכול להחליט כמה גרגירים יתחברו ביניהם, זה תלוי בטמפרטורה, ככל שהטמפרטורה גבוהה הם יתחברו יותר, ואז אתה יכול לעשות עבודה שהיא ממש, או שהיא נראית כאילו עשויה מחול, מין חול מבריק כזה, או שהיא בכלל נראית שהיא עשויה מקרמיקה, אם אתה מטיח את זה עד הסוף, אתה לוקח אבקה שהיא ממש ממש גרגירים דקים, אז זה נראה ממש משהו אטום כמו קרמיקה. אז אני עובדת בטכניקה הזאת, אני הרבה משחקת עם הטמפרטורות ועם ה... זה מכניסה את האבקה לתבניות מאוד פשוטות, שאם מישהו היה רואה הוא היה צוחק, כי זה באמת הדבר הכי פשוט בעולם להכין פחות או יותר, מכניסה לתנור ומזה יוצרת... כל מיני אלמנטים אומנותיים. עבודה האחרונה שלי נגיד הייתה דרקון כזה ענק, שאת כל הקסקסים שלו יצרתי בצורה הזאת. לקחתי, עשיתי תבניות של הקסקסים, הכנסתי לתוכם אבקה זכוכית, נתתי לזה להגיע לאיזה 720 מעלות, 730, משהו כזה, ואז יצאו לי בעצם קסקסים שהם נראים כאילו הם עשויים מחול, אבל הם ממש חזקים, לא, זה לא משהו שמתפורר לך ביד. אז זה טכניקה נגיד שאנשים לא מכירים. קוראים לה פאט דבר, פחות או יותר, זה לא, אני לא בדיוק עובדת בטכניקה המסורתית, אבל זה פחות או יותר שייך לטכניקה הזאת.
והאבקה הזאת היא מגיעה בכל מיני צבעים?
כן, באיזה, פחות או יותר איזה צבע שאתה רוצה, יש חברות שמייצרות ממש, בעצם יש חברות שמייצרות לוחות זכוכית או זכוכית לאומנות, ואז מייצרות גם לוחות וגם אבקות וגם אותות זכוכית.
איך בעצם מייצרים אבקת זכוכית? זכוכית זה חומר קשה, שהוא יכול או להישבר או לחתוך עם יהלום. כלומר, איך בעצם מייצרים את זה?
אז האמת שזה פשוט, אפשר אפילו לייצר בבית אבקת זכוכית. זה לא, זה דווקא כאילו לא מהדברים המסובכים. בעצם לוקחים את הפלטה ו... פשוט תוכנים אותה, למשל, אני ראיתי באינטרנט שיש אנשים שאפילו יש להם מכשיר שהוא כמו מכתש ואלי ממתכת כזה, שהזכוכית נמצאת בפנים, הם פשוט דופקים וזה נשבר שזה נהיה אבקה, ואז מסננים לגודל שצריך. בחברות גדולות, אז יש כל מיני שיטות תעשייתיות, למשל, הם מחממים את זה, ואז הם שוברים את זה בתוך מים או משהו כזה, ואז זה מתפוצץ לחתיכות ממש ממש קטנות, והם תוכנים אותם עם... פשוט עם מתחינות ענקיות של מתכת. רק אתה צריך תמיד שלא יכנס לך מתכת לזכוכית, אז זה בבית קצת יותר קשה. אני לא יודעת איך החברות עושות את זה, אבל בבית זה אחד הדברים, תמיד יהיה לך בסוף חתיכות שחורות, בגלל זה קצת, אני למשל לא עושה את זה יותר מדי בעצמי, אני בדרך כלל קונה, אבל אפילו עם פטיש, שמים את הזכוכית, שוברים, היא הופכת לאבקה.
מגניב. ואמרת שבעצם יש עוד טכניקות או תחומים של, של עבודה עם זכוכית, נכון?
כן. מיני...
אז ככה תספרי על הסוגים השונים.
בעצם מחלקים את התחום הזה, נגיד, לשלושה, אולי ליותר, אבל זה, אם הולכים לפי הטמפרטורות, אז יש זכוכית חמה, יש זכוכית חמימה וזכוכית קרה. אז גילה, זכוכית חמה זה כל הקטע של ניפוח, אבל זה לא רק ניפוח, זה גם באמת עם הבאר, שזה תחום היום שאנשים עושים איתו אמנות מדהימה, שאנשים מכירים את זה יותר מדברים קיצ'ים, אבל יש אמנים שעושים ממש עבודות מדהימות.
הייתה תוכנית בנטפליקס של תחרות, כאילו סוג של ריאליטי של נפחי זכוכית שמתחרים ביניהם, מכירה את זה?
כן, כן, יצא לי אפילו קצת לראות עם הבן זוג, אז כן, זה
בתחום הקיץ' או בתחום הדברים, האומנות היפה מבחינתך?
מה?
זה, מצאת את זה קיץ'י או תחום אומנות יפה?
אז זהו, אז הרבה חבר'ה אצלנו, כי הם עשו שם הרבה מאוד דברים שכן היו יפים בעיניי, טוב, אני לא מתיימרת להיות מבקרת אומנות זכוכית, וזה, אני לא אהיה כמו, המרצים שלי היו אחלה, אבל עדיין, אני לא אהיה כמוהם שטוב, מתחילה לחשוב עם זה. אבל בגדול, כאילו היה בזה משהו יפה שאנשים רואים את התהליך, ואז הם מבינים כמה זה מסובך בעצם לעשות, כי אנשים גם חושבים שזה כזה קל, ולא, אז יש בזה משהו נחמד. כן, היה בזה גם קיץ', היו הרבה אמני ניפוח התעצבנו על התוכנית, כי זה מראה את זה כאילו זה עדיין כזה תהליך מהיר וזה בפועל, זה ממש לא, כן. לא בדיוק כמו שמראים שם. העבודות נגיד היו בסוף מגיעות משויפות, אוקיי, מישהו שייף אותם, חבר'ה, מה אתם חושבים? זה לא יוצא משויף ככה מה, כאילו זה לא יוצא עם, עשו את זה בסוף מין לפעמים שכבה של מט, שזה עושים עם התזת חול או עם כל מיני חומרים, אז חשבתי עצמי שמישהו יגיד להם שמישהו עושה את זה בסוף, זה לא, לא תציעו את זה ככה מהקור, אבל כן, אז זה היה נחמד נטפליקסי בהווייתו.
כן, אז זה זכוכית חמה.
כן, כן, שיש בה גם עבר ויציקות, וכאילו זה, זה תחום ענק בפני עצמו. יש את התחום שלי, שזה זכוכית חמימה, נגיד, בעברית, זה warm glass בעצם, שזה כל התחום של תנורים, ואז זה עבודה עם אבקות, לכופף זכוכית, לעבוד עם פלטות זכוכית, לחבר חתיכות זכוכית אחת לשנייה, שזה גם תחום ממש ענק. ויש את הזכוכית קרה, שזה כל מה שלא דורש עבודה עם טמפרטורות, אז בעצם חיתוך וליטוש, נגיד האומנים הצ'כים ממש מתמחים בזה לחרות על זכוכית, כל הקטע של קריסטל, בסדר, זה הרבה פעמים קיץ', אבל יש אומנים שממש עושים גם בטכניקות האלה דברים מדהימים, כל מיני חריטות בתוך הזכוכית שגורמות ממש ליצירה של משהו תלת מימדי בתוך הזכוכית, וזה...
רגע, מה בעצם ההבדל בין קריסטל לזכוכית רגילה?
זה זכוכית יותר, יותר שקופה, יש לה פשוט תכונות של השקיפות של הדירה, אני חושבת שגם גם יש הבדל זכוכיות שונות, חלקן יותר קשות, יותר עקות, זאת אומרת שיותר קל לשייף אותן, פחות קל לשייף אותן, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד עם קריסטל, אבל כאילו יש לה את התכונות הספציפיות שמאפשרות לה בסוף את השיופים האלה ואת ה... בעצם את השקיפות הזאת, היא הרבה יותר שקופה מזכוכית...
מה בעצם ייצר את ההבדלים בין זכוכיות החול שממנו עושים אותם, הטמפרטורות שבהם עובדים?
לא, זה ממש התהליך ייצור של הזכוכית, כל חברה, יש סוגים שונים של זכוכיות, יש, אני, זה למשל התחום שאני ממש לא מומחית בו כאילו בכללי, אני רק יכולה להגיד שבתחום שלי יש כמה חברות שמייצרות וגם בין, וזה כאילו בעצם סוג די דומה של זכוכית, ועדיין יש הבדלים ענקים בין חברה לחברה, ו... זה מאוד תלוי איזה מתכות ואיזה מינרלים אתה מכניס פנימה, וכנראה גם התהליך שמייצרים את הזכוכית לפעמים משנה אותה, למשל זכוכית מחוסמת, אז יש תהליך של חימום וקירור שגורם לה להיות מחוסמת, למשל. או למשל הזכוכית שמשתמשים בה לחלונות, אז היא גם, יש לה, היא הרבה יותר קשה מהזכוכיות שאני עובדת איתם, של ה... שאני יוצרת איתם אומנות וחותכת וזה, אז הרבה יותר קשה לחתוך אותה, שזה טוב, כאילו היא נשברת פחות בקלות בעצם, והיא גם לא, היא גם פחות שקופה מהזכוכיות שאני עובדת איתן, למשל, אנשים לא יודעים שהזכוכית של החלון יש לה איזשהו צבע, לא רואים אותו, וואלה. רואים אותו רק מהצד, אם אתה מסתכל בה, מהצד הזכוכית, אז זה ירוקה כזאת.
זה בכוונה או שזה לוואי מתהליך של ייצור זכוכית קשה?
זה פשוט הצבע של הזכוכית, יש לה איזשהו מין צבע ירקרק שלא רואים אותו שאתה מסתכל, אבל כשאתה מסתכל מהצד אתה רואה שיש לה את הצבע הזה, כי אז אתה רואה בעצם את כל השכבות של הזכוכית מהצד. כאילו כשאתה מסתכל בפרונט אתה רואה את זה שקוף, אבל מהצד רואים את הצבע האמיתי בעצם שיש לזה. אז אצלי הזכוכיות שבכלל כשאתה מסתכל מהצד כמעט אין להם צבע. אז זה תלוי ממש בתהליך ייצור איזה... איזה תחמוצות, איזה מתכות, חומרים שמייצרים, גורמים להבדלים ב, בעצם בתכונות של הזכוכית.
אוקיי. ואמרת שבעצם העבודה שלך עם הזכוכית היא קצת כמו עבודה עם נייר.
כן.
למה את מתכוונת בזה?
בדברים הספציפיים שאני עושה, אז אחד הדברים שנותנים לי ממש גם השראה וגם אני לפעמים ממש משתמשת בצורת העבודה שבאה מעולם של הנייר, בעצם איך אני אסביר את זה, זה קצת, זהו, זה משהו שקצת קשה להסביר אותו במילים באיזשהו מקום, כי זה מאוד ויזואלי, אבל תמיד אהבתי את התחום הזה של אומנות בנייר וקיפולי נייר, ואם אתה מכיר את העניין הזה של שרשראות של פסח, נכון? שיש כזה שרשרת שטוחה ואז פותחים וזה נפתח למשהו תלת מימדי, אתה מכיר?
של סוכות.
כן, אין, פסח, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני כאילו חשבתי רגע על פסח, אז יופי, כן, אתה צודק.
אחד הרגלים, כן.
כן, אז חשבתי על הרגל הלא נכון, אז זה השרשרות של סוכות, אז בדיוק, אז אחד הדברים שנתן לי השראה, התחום שנקרא קיריגמי, שעושים חריצים בנייר, ואז אתה יכול לפתוח את זה, וכל ילד מכיר את זה בעצם בישראל, ש... אז אני עוד בתקופת הלימודים רציתי לעשות דברים שהם שואבים השראה מהדבר הזה, חשבתי שיהיה מגניב לעשות משהו כזה מזכוכית, ובסופו של דבר הצלחתי ממש לעשות זכוכית עם חריצים, ואז לתת לה להיפתח בתנור, ממש כמו שרשרת של סוכות.
וואלה.
אז ממש היה תקופה שזה מה שעשיתי, כל מיני ספירלות, שנכון שאתה חותך ספירלה מנייר, אז היא גם, היא נפתחת לך במין צורה כזאת, היא מגולגלת. אז גם, עשיתי כל מיני דברים כאלה, אז הייתי עושה טמפלייטים, כאילו תבניות מנייר, בודקת איך זה נראה, ואז עושה את אותו דבר מזכוכית. שהיה לי מסור שעבד לא רע, אז יכולתי ממש לחתוך חבליצים בזכוכית, היום הוא כבר, עם השנים הוא די הפסיק לעבוד, הכלים האלה של הזכוכית הם לא מחזיקים לנצח, אז היום אני יותר עושה את זה בתבניות, את הטכניקה הזאת היא שמה בהם בתבניות אבקת זכוכית, ונותנת לזה בעצם לקבל את הצורה, ואז אני יכולה, בעצם אני עוצרת פלטת זכוכית דקה עם חריצים, ו... אחר כך מכניסה את זה שוב לתנור, וזה מתקפל כמו הנייר. לא תמיד זה בדיוק מתקפל כמו נייר, אבל זה הקטע שאני עשוי ותהיה, אבל כן, זה ממש מה שנתן לי השראה.
ואיך עובד תהליך היצירה? את מתכננת את הכל מראש, ואז מכניסה את זה שיש הרבה ניסוי ותהייה פה?
יש, לפעמים יש הרבה ניסוי ותהייה, אז תלוי אם זו טכניקה שעוד לא עבדתי בה או משהו חדש, למשל עם הקשקשים של הדרקון, אז הייתי צריכה לעשות איזשהו ניסוי ותהייה עד שהם יצאו לי כמו שרציתי, וזה אחד הדברים שקורים בזכוכית, זה שאתה עושה טמפרטורה גבוהה מדי, ועד שאתה לא מנסה כמה פעמים אתה לא תדע בדיוק את הטמפרטורה, כי זה משתנה בהתאם לגודל ולצבע אפילו של הזכוכית ולסוג של הזכוכית, אז כל כך הרבה דברים, אתה פשוט צריך לנסות הרבה. את הטמפרטורה, את התבנית לפעמים, כי לפעמים אפילו לנסות החומר שהתבניות עשויות ממנו, כדי שיצא לך מה שרצית. הזכוכית זה תמיד המון המון ניסוי ותהייה. וזה גם לא רק בתחום שלי, גם בניפוח, וזה אולי הקטע בתוכנית הזאת שלא הראו, שאנשים לומדים המון שנים בשביל להצליח לעשות כאלה דברים מנופחים די פשוטים אפילו, הם צריכים ללמוד ממש ממש המון שנים, זה מיומנות כאילו... שלוקח זמן, גם אחרי שאתה לומד, אתה צריך להמשיך להתאמן בשביל כאילו שתגיע לרמה טובה, כי אפשר להגיע לרמה בסדר, אבל זה רמה ממש גבוהה, אתה צריך להתאמן עוד כמה זמן. כן. אז זה תמיד, כל התחום הזה זה מלא מלא ניסוי ותהייה, ממש.
כן, עכשיו תגידי, בפודקאסט שהקלטתי לפנייך, כאילו שבוע שעבר, הוא עסק בסריגה, ובסריגה יש הרבה קטע של... עשית טעות, אתה צריך לחזור אחורה ולפרום, וזה הכל מתסכל. כמה פעמים יוצא שהזכוכית נשברת, וכמה זה מתסכל?
זה מאוד, זה הרבה יותר מתסכל מסריגה לדעתי. גם כי זה חומר מאוד יקר, לפחות לסריגה יש להם קצת היתרון שבכל זאת טיפה פחות עולה מזכוכית. אני מקווה לפחות.
אי אפשר וגם... להשתמש בה מחדש אם היא נשברת?
זה תלוי, מאוד מאוד תלוי. לפעמים אין לך ברירה להפוך אותה לאבקת זכוכית. היינו, יש לי בסטודיו הרבה שאריות שאני... אפשר לפעמים להשתמש בשאריות לכל מיני דברים, לחתוך אותם, לעשות מהם כל מיני דברים קטנים ולצרף לעבודות. תלוי מאוד מה אתה עושה. בניפוח הם ממחזרים באמת את הזכוכית, זאת אומרת שוברים, נגיד משהו לא יצא לך, זה שוברים את זה בתוך מים וממחזרים, אבל מאוד צריך להיזהר כשממחזרים, כי אם נכנס לזה איזשהו לכלוך, אם זה נגע במשהו, משהו כזה, אז הלכלוך ייכנס לך אחר כך לתוך הקערה הענקית שהזכוכית ניתחת בתוכה, וזה ייכנס לכל העבודות שהניפוח של כולם. אז אתה, אז כן, יש אפשרות למחזר, לא בכל זכוכית, והם עבר למשל, נראה לי, הם לא יכולים למחזר בכלל, נשבר להם, פשוט זורקים את זה לפח, אם אני לא טועה, לא בטוחה, אבל...
כן.
וזה מאוד מתסכל, הרבה פעמים היה, בבצלל זה היה יותר מהיום אפילו, והיה יוצא לנו, בגלל שזה שרופים יחד עם עוד אנשים הרבה פעמים, כי אין תנורים לכולם והכל, אז הטמפרטורה לא הייתה נכונה, ואתה לא יכול לתקן זה, אתה צריך לחכות את הפעם הבאה ולהכניס שוב בעצם.
וכמה פעמים ש... באמת עבודה נשברת?
היא פחות נשברת ויותר לא יוצאת. גם כשאתה מתחיל בתור סטודנט, אז גם היא תישבר הרבה פעמים, כי אתה, נגיד, אנשים היו פותחים לפני שזה מתקרר עד הסוף, זכוכית נותנים להכירו מאוד איתי, אבל תמיד יהיה את הסטודנט הגאון שיבוא לתנורים, רגע, מישהו הכניס, אני אבדוק, פותח את זה ב-200 מעלות או משהו כזה טוב. הלך העבודה, אם זו עבודה הבאה, אז יהיו בסדקים וכאלה. זה קורה הכי הרבה. לפעמים גם כאילו השריפה לא הייתה איטית מספיק, זאת אומרת, עשינו את התהליך מהר מדי, מתוך חוסר ניסיון, ואז זה נסדק עוד בחימום, אז אתה פותח את התנור ורואה ש... זה כבר התחמם עם סדק, כי הסדק הוא כזה, הוא מלוטש כזה. אם הסדק הוא כזה חד, אז אתה יודע שזה היה בקירור. אם הסדק מלוטש, אז זה היה בחימום. זה היה גם קורה המון. אבל אצלי היום זה פחות קורה, פה לעתים רחוקות, אבל זה יותר שזה, הטמפרטורה לא הייתה נכונה, ואז זה. ואז עם האבקות זה גם לא תמיד כל כך אפשרי למחזר, אחר כך די הולך לפח.
איך אתה יודע שהטמפרטורה לא הייתה נכונה?
אם זה יותר מדי, אז יוצאים, אם הטמפרטורה גבוהה מדי, יוצאים מהזכוכית שוונצים כאלה, כאילו מחטים קטנות, כן, זה פשוט כבר, הקצוות נהיים יותר מדי מעובים ומתחילות לצאת מהם מחטים, ולפעמים זה בסדר, אפשר לשייף אותם, לפעמים זה ממש לא, זה הרסני ואין סיכוי שתצליח לשייף, במיוחד אם זה משהו דק וזה לפח, או אם זה נמס יותר מדי, נגיד אתה עושה קערה, אתה שם אותה על תבנית, ואתה פותח את התנור, אתה רואה שהיא ממש כבר התגלשה כמו איזה משהו נוזלי, ניתה, כן. הגיע לפעמים כבר, נהיה לחור למעלה והגיע לתחתית של התנור, זה גם קורה, יוצא לך מין משהו שטוח עם חור.
אתה יכול למכור את זה בתור עבודה של דלי.
כן, לגמרי. לגמרי, היו יוצאים, לפעמים אנשים היו יוצאים להם אסונות שפשוט היו נראים מדהימים, ואי אפשר לשחזר את זה, גם מהמתסכל. לאף אחד לא היה מושג איך זה קרה. זה גם מי שיצא, האמת שהיא הצליחה לשחזר, אני זוכרת באיזה שנה ב' שכשכל המרצים אמרו לה, לא, אתה עשי, זה לא יצא, והיא הייתה כזאת, היא עשתה מה שבאה לזאת יותר, הצבן את המרצים, לא הקשיבה לאף אחד, הכניס, אבל יצא משהו מדהים, וכל המרצים היו בשוק, והצליחה לעשות זה כמה פעמים, פשוט היו בשוק שזה בכלל, איך יכול להיות שזה יצא? אף אחד לא יודע עד היום, אין לי מושג מה היא עשתה שם, אבל זה גם קורה.
יפה. אז אמרת לי שבעצם העולם זכוכית הישראלי מאוד התפתח בשנים האחרונות. מה את יכולה לספר לי עליו?
בעצם, אפילו כשאני התחלתי ללמוד, אפשר להגיד שהיו הרבה פחות אנשים שעבדו, למשל, בטכניקה שאני עובדת בה. המרצים שלי לא עבדו בטכניקה הזאת, אז כאילו בקטע הטכני נעזרנו אחד בשני הרבה פעמים, כי המרצים שלי בכלל, המרצה הראשית שלי עבדה במבאר. עשתה דברים מדהימים, אבל לא היה לה... הרבה פעמים אמני זכוכית הם די מתמחים בתחום מסוים, אז לא היה לה המון ידע בתחום שלי, בסדר, הגיוני, היה לה המון ידע בתחום הקונספטואלי, זה עדיין עזר מאוד, אבל בקטע הטכני לא היו הרבה אנשים למשל שמתעסקים בתחום שלי, גם בקטע של הניפוח לא היו המון אנשים שמתעסקים, היום יש לך כבר למשל כמה סטודיו עם חדשים לניפוח, סטודיו אחד של חברה שלי שקוראים לה אולה ברנר, ויש לה סטודיו באביעזר, יש סטודיו בקיסריה של מישהו שלמד כמה שנים אחרינו, וכאילו אתה יודע, אז היא בעצמה מלמדת, אז עוד אנשים שפעם לא היה להם בעצם איפה להתאמן בניפוח אחרי הלימודים, והם הפסיקו עם זה, היום הם יכולים כאילו להמשיך שם, או בקיסריה, או במקומות אחרים, שיכול להיות שברגע זה יש עוד מקום שאני לא יודעת. אז... כאילו ברגע שעוד ועוד אנשים לומדים, הם בעצם יכולים להעביר את זה הלאה. כשאני התחלתי זה עוד היה הרבה יותר חדש, אז היו פחות אנשים שהיה להם את הידע שהם יכולים בעצם להעביר. היו לנו את המרצים, אבל זה לא... זה מעט מאוד אנשים בעצם שיכולים בכלל ללמד אותך משהו. הרבה חבר'ה נסו גם לחול. אני גם עשיתי קורס אחד בקורנינג, יש בקורנינג ובפילצ'וק בארצות הברית, מקומות מדהימים שאפשר לעשות בהם קורסים באמת מדהימים, ואז חבר'ה גם חזרו עם הידע מלמדים את החברים שלהם, למדו בעצמם ועשו בעצם עבודות חדשות. אז היום אתה יכול לראות דברים שלפני שנים אתה לא... בכלל לא היה מישהו שהתעסק בדברים האלה בעצם. או שהיו מעט מאוד אנשים שהתעסקו בהם. היום פתאום יש לך מגוון וזה כאילו אחרת לגמרי.
ואיפה אפשר לראות עבודות זכוכית אם רוצים?
בארץ, אז הרבה פעמים, יש במוזיאון ארץ ישראל מדי פעם תערוכות, אפילו עכשיו, אני לא יודעת אם היא עדיין... קיימת או שלא, אבל נראה לי שכן, יש את הביאנלה לעיצוב ואמנות במוזיאון ארץ ישראל, אני מניחה שהיא עדיין פועלת, לא יצא לי השנה, כי היה לי הרבה עומס, אז שם גם יש עבודות זכוכית, פעם היה שם תערוכות זכוכית כל כמה שנים, עכשיו עשו את זה ביאנלה של זכוכית וקרמיקה וכל התחומים האחרים, אפשר לראות בסטודיואים של אנשים, אם מתאמים איתם מראש, אז יש כל מיני אומנים, אני חושבת שגם בקיסריה וגם באביעזר וגם בעוד מקומות, אתה ממש יכול לבוא לראות אנשים עובדים, לראות את האומנות שלהם גם, ובעוד מקומות, זה פשוט אנשים שאני מכירה. זהו, ופה משם גם אנשים מציגים את הארוחות משלהם, אבל הרבה, אני לא, כאילו, אני לא מאוד עוקבת כבר, כי זה כבר, כאילו, קשה לי כבר לעקוב פעם יותר, ידעתי מי עושה מה, היום אני כבר, אין לי מושג, יש כל כך הרבה. אבל כן, מדי פעם גם חבר'ה עושים את הארוחות משלהם. אני הייתי מציגה הרבה פעם במוזיאון ארץ ישראל, פעם לא יצא לי, וגם ביאנלה גדולה, פחות מתאים לי מתערוכה של זכוכית ספציפית, אז אמרתי, הפעם... פחות, היו תקופות שהיה תערוכות זכוכית בצפון גם, כאילו מדי פעם יש כל מיני תערוכות שעולות, זה נכון שזה פחות מארצות אחרות שבאמת יש לך המון 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 מקומות שאתה יכול לראות המון המון תערוכות של זכוכית וכולי בארצות הברית וכאלה, אתה יכול כל הזמן לראות בעצם, אבל אולי פעם יהיה לנו גם, אני מקווה.
והעבודות שלך, את מוכרת אותן לאנשים פרטיים, למקומות, ל... כאילו, איפה הם בעיקר, מי הלקוחות שלך?
בעיקר פרטיים. יצא לי הכי הרבה לעשות עבודות קיר, שזה כאילו דברים שתלויים על הקיר, שהייתי משלבת את זה עם חומרים אחרים, עם עץ או דברים אחרים, ובעצם אתה יכול לתלות. אנשים שראו במוזיאון את העבודה שלי ואז הזמינו, או אנשים שמזמינים דברים קטנים, לפעמים אנשים שמכירים אותי ואז מזמינים כל מיני דברים קטנים. יצא לי דווקא לעשות לאנשים כל מיני עבודות מפסיפה זכוכית, איזו תקופה שהיה לזה ביקוש משום מה, וסתם למדתי פעם את הטכניקה הזאת, אז פתאום כל מיני אנשים ביקשו ממני, זה פחות אמנותי, אבל זה גם בסופו של דבר זכוכית, אז כן, בעיקר פרטים, בסופו של דבר.
תגידי, זו שאלה קצת יותר עקרונית, אולי קצת פחות על הזכוכית, אלא יותר עלייך, איך עובד הקטע שבעצם התחביב שלך הוא גם העבודה שלך? השאלה אם זה לא הורס לך את זה, בוא נגיד זה ככה, שבעצם זה עבודה, אני צריכה למכור, אני צריכה לעשות, מצד שני זה משהו שאני אוהבת לעשות ויש לי תשוקה אליו, שני הדברים האלה לא מתנגשים?
לפעמים כן, לפעמים גם נמאס לעשות דברים ופשוט לא בא לך בכלל, אני לא מהאנשים שיכולים להכריח את עצמם, אז תמיד, לאורך השנים תמיד עבדתי גם באינטרנט, בקטע שאם יש באמת תקופה שלא בא לי לעשות אמנות, אני יכולה לעשות משהו אחר. זה היה לי ממש ממש חשוב, שיהיה לי תקופות שאני יכולה לא לעשות אומנות, ובעיקר שהקיץ מאוד מאוד חם, אז הרבה פעמים בקיץ אני פחות עושה, כי הסטודיו שלי הוא די גדול במרחב שלו, קשה לקרר אותו, אז זה פשוט יצא ככה, בנינו אותו, סגרנו מחסן שהיה אצלנו, אז פשוט יצא גדול בגודל, די קשה לקרר, אז אם מאוד מאוד חם לי, אני פשוט עובדת יותר באינטרנט, פשוט סיימתי את הלימודים, התחלתי לעבוד בכתיבת תוכן באיזה חברה, וזה כזה פתח לי בטח לעוד אפשרויות שאני יכולה לעשות במקביל. אבל כן, הרבה פעמים זה כן מתנגש, ויש קטעים שאני אומר, די, לא בא לי עכשיו לעשות שום דבר אומנותי, תקופה גרועה, אין לי רעיונות, אין לי כוח, יאללה, אני עושה משהו אחר, שלום. כאילו, כן, יש לי גם קצת פריבילגיה, שאני לא... אני לא נורא לחוצה, אולי, יחסית אולי לאנשים אחרים, אני פחות לחוצה אולי למכור כל הזמן. יודעת שיש אנשים שממש אין להם ברירה, הם חייבים להרוויח כמה שיותר בשביל לשרוד, והם חייבים כל הזמן, כאילו הם כל הזמן חייבים לדאוג לזה, ולי יש קצת פריבילגיה שאני, יש לי אולי פחות הוצאות טיפה מהממוצע, אז אני יכולה פחות לדאוג ו... להיות לחוצה על זה, אבל כן, אני סופר גם שיש שם אנשים שכבר נאלצים לייצר, הרבה אנשים גם מלמדים, למשל, אין להם כבר, כאילו באותו רגע אולי לא בא להם ליצור משהו, או לא בא להם למכור משהו שהם יצרו, אבל הם יכולים כאילו ללמד ועושים מזה את הכסף, וזה כאילו גם קצת משחרר אותם, אתה יודע, זה אומנם ללמד, אבל זה כזה, זה משהו אחר, זה לא התחושה שאתה חייב ליצור עכשיו משהו.
כן. עכשיו, תגידי, מאיפה את שואבת רעיונות? כאילו, מאיפה מגיע לך רעיון מה ליצור?
זה נורא מוזר, כי הרבה פעמים פשוט, אני מניחה שיש עוד אמנים, גם שמעתי עוד אמנים אומרים זה, זה פשוט קופץ לך לראש. זה לפעמים גם הכי מעצבן בעולם, כי זה ברגע הכי הכי גרוע, נגיד הייתי בחופשה בפריז, והיה שם איזו תוכנית על פסטיבל דווקא ביפן, לא יודעת למה אפילו ראיתי את זה, וזה נתן לי את הרעיון לדרקון, וזה הכי גרוע, באמצע חופשה, אני פתאום כל הזמן התחלתי לחשוב על השטות הזאת, ואני כזה, רגע, אבל זה פריז, מה הקטע עכשיו? זה היה ממש, זה היה מעצבן וגרוע, אבל כן, זה הרבה פעמים פשוט קופץ לראש, ופתאום אני רואה משהו ואני אומרת, וואו, זה נתן לי עכשיו רעיון של מה שאני אעשה. או כל העולם הזה של הנייר, הרבה פעמים אני יושבת גם מול האינטרנט, או יש לי הרבה ספרים על אמנות בנייר, יושבת, מסתכלת, ואני רואה כל מיני דברים, זה נותן לי רעיון למשהו אחר לגמרי בזכוכית, שהוא בכלל אפילו לא קשור לנייר, אבל עדיין. כאילו הרבה פעמים רק מלהסתכל על עבודות של אנשים אחרים, פתאום קופץ לך רעיון שלא קשור בכלל. או שאני רואה משהו בתחום אחר, ואני אומרת, וואו, הייתי רוצה לעשות משהו כזה בזכוכית. זה גם אחד הדברים המגניבים בזכוכית, שהרבה דברים עוד אף אחד לא עשה אותם, כי...
איך את יודעת בעצם אם לא עשו, או מה ייחשב כהעתקה?
זה קשה לדעת, האמת שבכל התחום אומנותי גם זה, אתה היום, אתה יודע, אתה יכול לעשות איזה עבודה ולגלות באינטרנט שמישהו עשה בול עבודה כמו שלך, זה הכי, הכי מעצבן, אבל הרבה דברים אני יכולה לתאר לעצמי שלא היה אף מטורף שעשה. עשיתי פעם, נגיד, אנימציה מזכוכית, לקחתי סטופ מושן, שעשיתי את הסצנה אחת אחרי השנייה, אני די רוצה לחזור לזה, זה פשוט כל כך הרבה עבודה שעוד לא... אז ניסיתי למצוא מישהו שעושה את זה, ולא מצאתי מישהו שממש עושה אנימציה, סטופ מושן מזכוכית, למה שמישהו יעשה דבר כזה, שאלה.
עכשיו, משהו שחשבתי עליו תוך כדי זה, בוא נשאל את זה ככה, כמה התוצר דומה למה שהיה לך בראש? כי נניח אני, כשאני מגיע לכתוב, זה המקום שבו היצירה שלי, אני, יש לי את הרעיון בראש, אני יודע, נניח, איך הסיפור ייראה, אני נורא מפחד לגשת למחשב או לדף נייר, כי אני נורא מפחד מזה שזה לא יצא כמו שזה היה לי בראש, זה אף פעם לא באמת כמו שהיה לי בראש. כמה אצלך זה דומה למה שחשבת שיהיה?
המון פעמים זה שונה לגמרי. במיוחד בגלל שזה זכוכית, ואז מה שאתה רואה בראש הוא הרבה פעמים בכלל לא אפשרי. אני רואה את זה כבר בנוי מזכוכית בראש, אבל כשאני מנסה אז ברור לי שזה לא יכול לקרות. גם עם הדרקון אני דמיינתי נגיד משהו אחר לגמרי, ויצא משהו אחר לגמרי שאני מרוצה ממנו, אבל הוא יצא שונה ממה שחשבתי בהתחלה, גם כי הטכניקה, הרבה פעמים אתה צריך ממש לפתח את הטכניקה בשביל העבודה. ואתה לא תמיד תצליח בדיוק להגיע למה שדמיינת, אבל הרבה פעמים יוצא לך משהו אחר שהוא לא פחות מגניב, הרבה פעמים להפך, זה מפתיע לטובה אפילו. אתה מדמיין משהו מזכוכית, ואז שאתה מייצר אותו, הוא יוצא הרבה יותר יפה או מגניב ממה שחשבת, כי הזכוכית יש לה את התכונות האלה שאתה קשה לך לדמיין אותן בראש. נגיד השקיפות, הרבה פעמים אתה מדמיין או חושב על איזושהי עבודה, ואז שאתה יוצר אותה, השקיפות יוצרת בתוכה עוד כל מיני... דברים שלא חשבת שיבצרו, כל מיני תלת מימן שלא חשבת ש... פעם עשיתי עבודה עם קיערות אחת בתוך השנייה, בבצלל דווקא. ואז ששמתי אותם אחת בתוך השנייה, פתאום כל המרצים התחילו להתלהב, לא הבנתי מה הם רוצים. התברר שנוצרו שם כל מיני מעגלים בפנים, מין השתקפויות של מעגלים, והם התלהבו, וואו, זה, איך חשבת? לא יודעת, אני גאון כנראה, זה היה מאוד מאוד מצחיק, מי חשב על זה בכלל? אז זהו, אז בזכוכית יש את ההפתעות האלה לטובה, זה דווקא, אתה יודע שאתה תתחיל עם משהו והוא בדרך כלל לא יצא בדיוק כמו שדמיינת, כי מאוד קשה לדמיין, נראה לי שביום שאני ידע בדיוק איך זה יצא, אז זהו, היא גם ממש, לא יהיה לי יותר מוטיבציה לעבוד בזכוכית כנראה.
כמה זמן לוקח לך לעשות יצירה? אני מניח שזה משתנה מאוד, אבל כולל כל הניסיונות והכל, זה עניין של ימים, שבועות, חודשים?
זה מאוד תלוי. יש הרוב הדברים אפשר, אני יכולה אפילו תוך ימים לעשות עם זה דברים קטנים. דברים גדולים, אז הרבה פעמים זה ממש שבועות וחודשים, כי אני עושה חלק אחרי חלק אחרי חלק, כל אחד צריך להיכנס ונפרד לתנור, אז זה לוקח זמן. בתחום שלי זה עוד כלום, יש תחומים ש... אתה צריך להכניס את הזכוכית לתנור ולהוציא אותה רק אחרי כמה שבועות, כי היא צריכה להתקרר בהדרגה, אחרת היא תישבר. לי אין את זה, אבל יש תחומים שזה ממש מדהים, שעובדים זכוכית מאוד מאוד עבה, ואז על כל סנטימטר של עובי, אתה צריך לתת לזה עוד זמן קירור, אחרת זה יסדק. ואנשים ממש מכניסים את זה לשבועות שלמים, אין להם מושג אם יצא, לא יצא, זה יכול להיסדק עדיין, לרבות הכל, כן? אז הם, עד שהם לא מוצאים את זה מהתבנית, הם לא יודעים אם בכלל יצא להם משהו, והם לא יכולים לפתוח לראות אפילו.
זה לא מקצוע בשבילי, אני חסר סבלנות לגמרי, אין מצב שלא הייתי פותח להסתכל. אחד הדברים שאשתי תמיד מתעצבנת עליו, זה שאני פותח את התנור לבדוק, לראות איך העוגה יצאה, ואמרתי לה, אתה לא יכול להסתכל דרך הפתח, והנה היא נפלה בגלל שפתחת את התנור.
זה בדיוק ככה, עם כוחים דבול כך, ואתה פותח את זה וטוב, הרסת את העבודה, יופי.
אלוהים ישמו. תגיד, אם אני רוצה לשחק עם זכוכית, יש לי דרך בארץ? פעם להתנסות בזה.
כן, כן. גם יש באמת כמה סטודיואים לניפוח שאמרתי, אצלי חברה שלי אפשר, שאני עכשיו עושה לה פרסומת, היא באמת כאילו אחת האנשים המדהימות בתחום בארץ.
יש סדנאות כאלה לניפוח זכוכית?
כן, יש סדנאות אצלה, אצל אחרים, אתה יכול לכתוב אפילו סדנת ניפוח זכוכית, וזה באמת משהו שלא היה קיים פעם כמעט, או שהיה קיים אבל ממש ו... מספר מאוד מצומצם של מקומות, היום יש לך כבר את האופציה לבוא, לעשות סדנה, אתה יכול לא רק בניפוח, יש גם אומנים אחרים של זכוכית, אבל אז אתה צריך סדנה של יומיים, בדרך כלל כסף צריכה להתקרר אז זה ערב, אבל זה לאו דווקא בתחום שזה מתקרר ועלול להישבר וכאלה. אגב, גם בניפוח כשאתה מתנסה זה תמיד עלול להישבר, רק שתדע אם אתה רוצה משהו שבטוח יצא לך, זה לא זכוכית, זה אף פעם לא זכוכית, אבל בסדר, אם יש מספיק ניסיון אז זה כן, לרוב זה שורד, ב-90 ומשהו המקרים.
זה נראה לי באמת תרגיל בסיכון, כלומר, זה סוג של הרפתקה כל פעם שאתה מתחיל, אתה לא יודע אם באמת, אתה לא יודע מה יצא לך, ואתה לא יודע אם זה בכלל לשרוד, כלומר, זה...
נכון.
מצריך נראה לי אופי מאוד מיוחד.
או שמאוד, או מאוד לא אוהב את זה. לא, וגם עם הזמן, ככל שאתה צובר ניסיון, אז כבר המספר המקרים שאתה ממש פותח את התנור ומשהו באמת הלך, הוא הולך לזה, אבל גם הניסוי והתהייה היא הרבה פעם כיפית, זה נשמע כזה מבאס, אבל בתקופה דווקא שמנסים הרבה פעם טכניקה חדשה, ופתאום זה הוואו הזה של ההפתעה, זה גם נורא כיף. זה לרוץ לתנור, לפתוח, ואז וואו, משהו שממש לא, זה יצא יותר יפה ממה שחשבתי, הצבעים יצאו יותר יפים, אז בדיוק על ההפך. מצד אחד יש לך את הקטע של האכזבה הרבה פעם, אבל מצד שני יש לך את הקטע של ההפתעה, של זה, שזה אין, בהרבה תחומים אחרים אין, במתכת בסדר, אתה מכניס את זה, ויצא מה שציפית. אצלנו פתאום וואו, יצא משהו שלא ציפית, אז יש גם את הצד הזה.
מגניב, נשמע ממש מעניין. אולי נקפוץ לסטודיו שלך מתישהו.
אתה מוזמן לגמרי.
זה נשמע ממש כיף. תודה רבה שהתארחת, היה לי ממש מעניין ועשה קצת חשק. אם מחפשים אותך, איפה אפשר למצוא, אם רוצים לראות עבודות שלך ודברים כאלה?
אז בסטודיו שלי במושב שפיר בגדול, כרגע אני לא מציגה באיזשהו מקום בארץ, יש גם באתר שלי מי שרוצה לראות.
איפה האתר שלך? איך הוא נקרא?
myglass.co.il. אז אם מישהו רוצה, הסטודיו שלי במושב שפיר, אפשר לכתוב מיכל צייזלר בדרך כלל, כי אני משתמשת בשם מלפני הניסויים, זה השם שמכירים אותי, וזהו, וכולם מוזמנים.
יפה, נשמע לי ממש נחמד, אני אחפש את זה. אז myglass.co.il אמרנו.
כן.
יפה, אוקיי. אז תחפשו את מיכל, את העבודות שלה, אם אתם מעוניינים. וזהו, תודה שהקשבתם לפרק. אני אריאל גרייזס. מוזמנים לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי וכולי. מוזמנים לשלוח רעיונות להכל נקודה מעניין בג'ימל.com, או לחפש אותי בטוויטר. גם את בטוויטר, מיכל, אם מחפשים. נכון. תחת מיקי שני דווקא. וזהו, ותודה שהקשבתם, ונשתמע.
ביי.